האזינו לדרשת שבת תשובה מפי הגאון הגדול רבי מרדכי גרוס, גאווד חניכי הישיבות.
מנהג הקדמונים לדרוש לפני יום הקדוש, השבס, מנייני תוכחה ונוסר, כפי לא שנה מוגן אבום, בתו חופתת סעיף א', סבקון א', להורות לעם השם דרכי השם. אף על פי שחזל כותבים, הגמורה בערכין דף תת זיין עמוד בייס, הגמורה תומר רב טרפון, תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה, שאם אומר לו טול כיסה מבין עיניך, אומר טול קורה מבין עיניך. אז אם כן, מה העניין של לדרוש ולהוכיח? אבל כוח של הדורש מגיע מהפרשיות, פרשס האזינו, הפרשה הזאת היא פרשס ויילך, שזה תוכחו שמשה רבינו הוכיח את ישראל, כמו שמבואר בעריכות במדרש רבי ריש פרשת דבורים. תוכחה של מוישה זה לא פסק, לאוילום זה לא פוסק. ממילא זה נותן כוח, הפרשה, תוכחו של מוישה זה נותן כוח, שאפשר לדבר ול... בעניין הזה, בשבס לקהל ישראל, כפי שקוראים בשבס, קוראים תאפתירה של שובו ישראל עד השם אלוהיכו, ולכן זה נקרא, שבס שובו. אז כתוב בפסיקתה, שובו ישראל, שפתח הושע בתשובה תחילה, שכל הדיברו, הנביאים דיברו על התשובה, ולא אמרו מה לומר, אבל הושע אמר, קחו עמוכם דבורים ושובו אל השם. צריכים להבין את הנקודה, מה הכוונה, מה הנקודה שהוא הוסיף, הרי מה הוסיף יותר על כל הנביאים. בפרשת השבוע התורה אומרת, כי קורא ולכו הדובר מועיד ובפיחו ובלבופחו לעשויסוי. אומר הרמב"ן, קורא ולכו הדובר לעשויסוי בכל עת ובכל מקום, וזה טעם בפיחו ובלבופחו לעשויסוי, שיתוודו את אבונם ואת אבון אבותם בפיהם, וישובו בלבבם אל השם, ויקבלו עליהם היום התוירו לדוירויס, כאשר הזכיר אתו ובונכו בכל לבופחו. כלומר, לפי הרמב"ן, עיקר הפסוק, שכי קרוב אליך הדוב אמור בפיחו, זה על וידוי, בלבופחו שזה יהיה וידוי מתוך הלב, תשובה מתוך הלב. וידוי יש בזה הכרת החטא, יש בזה חרותה על עובר, יש בזה קבולה על אבו. ושזה יהיה, לא די שהוא מוציא את הוידוי בפה, תראה מדגישכה ובלבופחו לעשויסוי. אבל הרמב"ן לא מסיים מה הכוונה לעשויסוי. פיחו מלבופחו זה מורה, תשובה, וידוי. אבל מה זה לעשויסוי? אם הכוונה היא לעשויסוי שצריך קבלה אחרי זה, הרי חרותה גם לא כתוב בתורה. רק בהכרח שזה גופוי של וידוי, גופוי של וידוי זה חרותה וקבולה. אם כן, גם קבולה על האבא זה גוף הוידוי. אם כן, מהו לעשויסוי? גם ברמב"ן משמע שאחרי הוידוי, זה מועיל כבר לחפר לגמרי, זה כפורה, הוא מתוודה תשובה אמיתית, הרי הגמור אומרת ביומה שיש ארבעה חילוקי כפורה אחרי התשובה. לווים, צריך חטא בלווים, צריך יום כיפר. חטא בקורס רחמו ליצן, אז רחמו ליצן זה איסורים. חילול השם זה מיסה. ואיך הרמב"ן כותב שנעשה על ידי בפיחו ובלבופחו לעשויסו מתכפר הכל. הברכי יוסף כידוע אומר שתשובה מהווה לא צריך די את חלוקי כפורה. יש אומרים בלעד זה נעשה כסחויוס, אבל הרמב"ן היה צריך לבאר שהפסוק בפיחו בלבופחו לעשויסו מדבר על תשובה מהווה. כמכוון הוא, עיקר התשובה זה הוידוי בפה, כמו שקוראים ברמב"ם בריש הלכות תשובה, שהמצווה היא הוידוי ולא התשובה עצמה. הרמב"ן שמונה מצווה ססת תשובה, הוא מונה את הוידוי, לא את התשובה עצמה. גם ברמב"ן, הרמב"ן אומר בפרשה, אנוכי אסתר אסתיר, אומר הרמב"ן, למה? אחרי שאמרו אין אלוהי קי בקרבי, עשו תשובה, אומר הרמב"ן, לא היה וידוי בשלימוס. זאת אומרת, חסר הוידוי בשלמות. אז רואים את הנקודה של החלק של הוידוי. מאידך אנחנו מוצאים בוידוי, בכוח של דיבור, מוצאים כוח של דיבור בחטא אבון של לשון הרע. עד שכוח החטא של אבון לשון הרע, זה העונש שלו, הוא נידון בצרת, הוא נזרק חוץ לשלוש מחנות, הוא נחשב כמת, תומה תומה יקרו, הוא כמת. לא מצאנו בעבירות החמורות עונש כזה כמו חטא הלשון הרע. מדוע? כתוב הרמ"ד מוואלי אומר, בפרשה אומר, שהידי שאדם מדבר לשון הרע, הוא יוצר נחשים ועקרבים של כוח הרע. זה הוא אומר מה שהיה נראה אצל יוסף, נראה כדיבור של לשון הרע, אז כבר נוצר נחשים והקרבים שהיה בבור, ואילולי חסד השם הוא לא היה ניצל. מוכח שהגדר של כוח הדיבור הוא, כשהתורה אומרת ואיפך באפוב רוח חיים ואי האודום לנפש חיו, אומר התרגום אונקלוס לרוח ממלא לו, כוח הדיבור של האדם הוא מכוח החלק של הנשומה שהיא חלק אלוקה ממעל. וזה המעלה של האדם יותר מאשר בעלי חיים. בעלי חיים יש להם רק נפש, אין להם נשומה, ממילא אין להם כוח של דיבור. האדם זה חיו, חיו זה נשומה, אז מילא הוא יכול לדבר. אבל הדיבור זה בא מכוח חלק אלוקה ממעל. ממילא, כמו שהריבונו של עולם ברא את העולמות, הוא ברא את הכל בעשורים האמוריס, עשורים האמוריס נברא העולם. כך האדם שיש לו חלק אלוקה ממעל, ניתן לו כוח הדיבור שבדיבור הוא יכול לברוא. ולכן רחמונא ליצלן, אם מדברים לו שנורא, צריכים לדעת שבורים נחשים ועקרבים עם כל המובן מה שיש בזה. שהנחשים והקרבים הם יונקים ממנו, כוח רע יונק ממנו. מאידך בדבורים שבקדושה, כוח הדיבור הוא בונה עולמות של קדושה, רק צריך להיות דיבור ממעמק הלב, כמו הדיבור של הבריא כביכול, שזה לא היה מקופיה, זה היה הכל עם האוימק העניין של רוצן של הבוי רוילון. וזה העניין של הוידוי. הקדוש ברוך הוא יודע תעלומויס שאדם שב בתשובה גם אם הוא לא אומר וידוי. אבל בוידוי שנכלל קבולה על האבו, הוא בונה בדיבור עולם חדש. בעולם הזה, אותו עולם, אין בזה פגם ואין חיסרון, הוא נמצא עכשיו בעולם חדש. כמו שהקצות החוישן מביא בהקדומה מהזוהר הקדוש, ש... מי שמחדש חידוש תורה הוא בורא שמיים וארץ חדושים. רואים את זה בבני אלי, שהם התקללו שלא יאריכו ימים. אומרת הגמור בראשונה, אבל הידי תורה מתחפר. כי תורה יוצר עולם חדש, אז עכשיו זה בני אלי, בעולם הזה עדיין, החדש הזה עדיין עוד לא עברו עליהם השנים. זה וידוי. וידוי זה בניית עולם חדש. אמנם ודאי זה קשה מנסו, אם אדם הוא רחמון לליצן לא עשה את רצון השם, הוא החריב עולם ומלואו. ואם הוא היה צריך לתקן, היה צריך, כמו שהפוסוק אומר, היה צריך לעלות השמיים או ומעבר הים, לתקן את העולם שהוא פגע בו. אומרת התורה בפיחו ובלבופחו לעשוי סוי. כשזה וידוי מעומק הלב, אז הוא בונה עולם חדש ששמה, אין פגע רע ואין שטן. כל מה שצריך תיקון באותו עולם, אם התשובה היא לא שלמה, אז גם בזה הוידוי הוא לא בשלמות, הוא לא יכול לבנות עולם חדש. וזה, לכן תמיד נצרח רחמונא ליצלן על חטאים מסוימים, עוד ארבע חילוקי כפורי גם אחרי התשובה. אבל כשעושה תשובה גמורה, הוידוי מבטא תשובה גמורה, הוא יוצר עולם חדש, והוא לא צריך להגיע לחלק של לעלות השמיים ולא מעבר לים, ולכן הרמב"ן אומר שאם יש איזה חיסרון בוידוי, זה גורם הסתר פנים, כיוון שהוא עדיין עוד לא יצא, הוא נמצא בעולם הפגום. וזה מה שהנובי הושע. כל הנביאים לא אמרו איך לשוב, והנובי הושע אמר. הנובי הושע אמר, קחו עמכם דבורים, הוא חידש את הנקודה הזאת, שהחלק של דבורים, החלק של וידוי, כל הנביאים לא דיברו, לא הדגישו, שהחלק של וידוי זה היסוד, שזה יצירת עולם חדש. הוא אמר, שובו ישראל עד השם אלוהיכו. להגיע לכיסא הכובד הפירוש הוא עד השם אלוהיכו, כשהוא נמצא במצב של עולם חדש, אז אין בעולם הזה שום פגם. זה חידש הנובי. זה... לכן בוידוי של תשובה שצריך גם קבולה על האבו, ולא רק הכרת החטא. אבל אנחנו מוצאים בקורבנות, הרמב״ם במייסה הקורבונס לא מזכיר קבולה על האבו בוידוי על קורבן. הרמב״ם בלכות תשובה בוידוי על יום כיפר לא מזכיר קבולה על האבו. כי שם יש את החלק של הכפרה, החלק של הקורבן, החלק של יום כיפר, אז הוא יכול באותה עולם, כמעט זה מתחפר לו. ומה שגם כשהוא בונה עולם חדש, למה הוא צריך להגיד חרוטה, צריך להגיד חוטוסי? מה שצריך להגיד חוטוסי זה בגלל שאבודרה מביא מחזל שאומרים שכל אדם שחטא, יש כנגדו מקטריגים שלא נותנים לו לשוב. אבל אם הוא אומר חוטוסי, שוב לא, אין מלאך מקטרג עליו. אז מה שצריך להגיד חוטוסי בוידוי של קורבונס, בוידוי של יום הכיפורים, זה רק מדין לסלק את המקטרגים. אבל קבולה על האבו לא צריך, כי קבולה על האבו הוא לא צריך בשביל זה. כמו שהזכרנו. זה הסיבה, מה שהחידו כותב בכמה מקומות, שמי שלומד תוירו לשמו, אז הוא לא צריך לא להגיע לארבע חילוקי כפורת. כי תוירו לשמו, כמו שאמרנו, זה יוצר שמיים וארץ חדושי. ממילא, אין בזה ארבע חילוקי כפורת, כמו שאמרנו לפי הרמב"ן, כשיש וידוי אמיתי בפיחו ובלבופחו, אז לעשוי סוי, הוא עשה עולם חדש, ולא צריך ארבע חילוקי כפורת. זה מלמד אותנו מהו כוח הדיבור. אם חס ושלום מדברים דיבורים שלא צריכים לדבר אותם באופן כזה, לשון הרע, מוציא שם רע, דיבורי מחלויקס, הדיבור הזה זה לא נשאר בדיבור, זה יצירה, הוא יוצר בו כוחו, יוצר כוחות רעים, שחס ושלום אין לתאר את ההשפעה שיש. ומי ידר גיסא, אם אדם לומד תוירו, אם אדם לומד תוירו בפרט לשמו, אם קניוני תוירו, אז הוא יוצר שמיים וארץ חדוש, אם הוא נהפך להיות מציאות חדשה. נאמר כמה הלכות שנוגע ליחו שוויס לנושאים של הפסד. יין של שוויס מותר לעשות בזה אבדולה ביין של שוויס. אבל פי שיין של שוויס הוא ממעט באויכלים, נשים לא שותות יין של אבדולה. אז מילא זה ממעט, אבל בשוויס אנחנו לא מצאנו את הדבר הזה, שזה נקרא למעט, מה שפחות אנשים, לא מצאנו את זה בשוויץ. ראיה, המשנה אומר בפרחס משנה זין, אין מבשלים ירק של שוויץ בשמן של תרומה, שלא יביאנו לידי פסול. למה צריך להגיע יביאנו לידי פסול? מיעוט אוכלים, זה רק לכהנים. אז המשנה הראשונה באמת אומר מצד מיעוט, אבל במשנה הפשטות, לא יביאנו לידי פסול, רק זה. אז זה מה שנשים לא שותות, זה לא סיבה. מזיגה שמוזגים בעבדולה, ויש כאלה שנוהגים את זה בכל כוס של ברוכה, שמוזגים יותר יתר על המידה בשביל שישפך, כפי שזה מבואר כך ברישיינים. אז אם אין צלחת, ודאי שלא לא ישפוך, אבל אם יש צלחת, הוא יכול להעביר את זה, ומה שיש על הצלחת הוא לא חייב לשתות. אסור לשפוך את זה, אבל לשתות הוא לא חייב את זה.
אפילו שמראש יודעים שלא ישתה את זה.
אפילו מראש יודעים שלא ישתה את זה, אבל הוא עושה את המנהג, שמה שהוא לא ישתה, זה רק גרומה. יחליט כן לשתות, זה אין איסור. אין לחבות נר של הבדלה ביין שנשפח, המנהג הוא, שמחבים את הנר של הבדלה ביין שנשפח, כי רוצים להראות שכל מה שהדליקו את הנר, זה רק בכביל כבוד העבדול, ולכן הדליקו את הנר. אבל ויין שנשפר הוא יין של שביס, לא מחבים את הנר שעבדולה, כמו כן, מן אלה שנוהגים לקחת מהיין של עבדולה, אלא שמים את זה על העיניים, שמים את זה בתוך הכיסים, ביין של שביס, ודאי שאי אפשר לנהוג ככה. יין של שביס בליל הסדר, בקוס שני, לא מטיפים בעשר מקוס, כי מקפידים שמה שניתב בעשר מקוס, כמו שכתוב במעריל, לא שותים. אבל לא לבטל מחמת זה את המינק של הטפה, לקוס שני הוא יקפיד לקחת יין לא של שביס. בברית מילה, ביין של שביס, גם מותר לתת כשאומרים מדומי חיי, שמניחים באצבע בפי התינוק, מותר. ועדיף להדביל את היין במוצץ, לא בבד, כי בזה יש הפסד של היין שנבלע בבד, אבל גם המקילים, בבד יש על מה לסמור, כי זה הצורה, זה הרגילות. מועלים שנוהגים כפי המנהג, שאחרי המציצה גומים את היין עם הדם שבפיו, וזורקים את זה בפיו על המילה בשביל רפואה, ויין של שביס אסור, לא צורך שביס ולא למלוגמה, לרפואה אסור. אף בי שזה מועיל לעצור את הדם, יש היו אופנים אחרים, כל מיני אופנים שגם מועילים לעצור את הדם. אבל באמת אם אין לו אופנים אחרים, רק הידי העין הזה, זה נקרא לצורך, ודאי שזה מותר. לבשל יין, בשביל שהוא חושש ממגע של מחלל ישבס, לבשל יין של שביס, אם זה ממעט את זה וזה פוגם מטעמו, זה אסור, אבל יש יינות שעדרבה, אפילו הבישול משביח את זה, אז זה מותר. לפסטר מיץ ענבים, זה מותר. כי פיסטור של מיץ ענבים זה לא ממעט ולא פוגם, זה הרי נעשה פיסטור בצינורות סגורים, מאלה זה לא ממעט וזה לא נפסד. מאכל שאין בו טעם של שביס, כמו עצמות שאין בו הם מוח, ואין לנו דבר שראוי לאכילה שיש בו טעם שביס, אז אם אין בזה מוח עצמות, אפשר לזרוק את זה. עצמות שיש בהם מוח, כיוון שרבים אוכלים את המוח, אז מילא לא לזרוק את זה, כי מקיבל טעם של שביס. ובגלל המעט הבשר שזה לא סיבה, כמו שנדבר עוד מעט, אם זה רק מועד ביותר, אז אפשר לזרוק את העצמות. מים שנתבשל בסלק, אז המים מקבלים טעם הסלק, ויש איזה קדושה שביס, עם הסלק של שביס, יש איזה קדושה שביס למים. לכן אסור לבשל את הסלק עם האפר שעליו, כי בזה שהוא מבשל עם האפר שעליו, אז הוא מפסיד את הטעם של הסלק שנפלט במים. אלו שנמנעים גם כיום, שלא מצויים נחשים בינינו, נמנעים ממשקים מגולים, אז מותר להם למנע גם בשביס, אבל לא לזרוק את זה, אלא להניח עד שזה יופסד. כמו כן, אלו שמקפידים בצנון וכל דבר חריף שנחתך ראשו, שמחמירים לא לאכול, כל שכן שום שנחתך ראשו, שזה מן הדין אסור לאכול, אז ברור שגם כן בשביס אסור לאכול. דברים שנרגילים להשאיר מעט בצלחת, באכילה או בשתייה, האם אפשר להדיח או לא? כיוון שיש פה קדושה שביס, אז לא להפסיד אותו. אלא הוא צריך לקחת גם את החלק הזה ולשמור בקדוש השביס. נברר את זה בקצרה את ההלכה הזאת, כי זה דבר שכיח ומצוי ביותר. המשנה אומרת בתרומס פרק י' משנה, גרעיני תרומה, בזמן שהוא מכנסן אסורות, ואם היא שליחן מותרות. גרעיני תרומה, אם הוא רגיל לכנס את זה ולהשתמש, זה אסור, אז אסור לזרוק את זה. אבל אם הוא רגיל להשליך, מותר, וכן עצמות קודשי. בזמן שהוא מכנסן, אסורים, ואם משליחן, מותרים. כך אומרת המשנה. מבאר הרמב״ם, על מה המשנה מדברת גרעיני תרומה ועצמות קודשי? אומר הרמב״ם בפירוש המשנה, שיש בזה מלכלוכית למצוץ אותם. כך כתוב גם הרמב״ם בתרומס, פרק י' הלוך י' שעל זה אפשר בעצם למצוץ, אבל אם הוא רגיל לכנס, אז זה אסור להפסיד. אם לא רגיל, אז מותר. וכך כתוב בטייס בזבוכים, דף פיבו ומוד א', דיבו המסחיל ופליגה טייס לומדים אחרת. טייס לומדים גרעיני תרומה שיש עליהם אוכל, ועצמות קודשים שיש להם בשר. אז אם הוא רגיל להצניע, הוא מחשיב אותם. אם הוא משליך, רגיל להשליך, אז בטל האוכל. אז לכאורה אנחנו רואים שאם רגיל להשליך, אז וזה רק מעט לפי התיסס, מעט אוכל יש על זה, זה מותר. אבל יש לחלק בין גרעינים ועצמות לבין מה שנשאר אוכל ומשקה בצלחת או בכוס. שמה האוכל יישאר דבוק, הוא משליך את זה באופן הזה. אז מילא זה בטל לדבר, בטל לעצם, בטל לגרעין. אבל פה הוא מדיח אז הוא מפריד אותם. אז אם זה דבוק, אז אומרים זה בטל לגרעין ולעצם שזה לא אוכל, אז זה בטל אליו. גם זה לא נקרא אוכל. אבל פה שזה דבר מועט וזה נפרד, אז יש על זה קדוש השביס, כמו שהזכרנו שקדוש השביס לא צריך כזית, ההפסד הוא גם בכלשהו, פה זה גם ניכר בפני עצמו, יש לזה חשיבות בפני עצמו. כמובן, אם זה רק פירורים באלמה בכלי, או שזה דבוק, פירורים באלמה אין על זה, זה לא נקרא שם אוכל, כידוע כמו שמובא בשם החזניש, שאמר שמותר לשטוף את המגרדת אחרי ריסוק הגזר, אבל תשדבוק בחורים גזר. זה כלום, זה דבר של מה בכך. כמו כן, עצמות מבשר שהתבשלו בו פירות וירקות שיש קדוש השביס, הוא לא צריך למצוא את העצמות. אם זה לא דרכו, זה לא הדרך. כמו שכתוב בירושלמי פרק ח' הלוכה בייס, תוספת פרק ו' הלוכה א', והרמב״ם פוסק, פרקי הלוכה ג' שלא מחייבים לאכול דבר שאין הדרך. פת שיפשה, כניבת ירק, לא חייבים. ממילא כמו כן, גם כן בעצמות, הוא לא חייב למצוץ את העצמות, גם אם זה מתבשל עם פירות וירקות, כך כתוב גם בתשובות שבט הלוי, חלק זין, סימן קופי, עוד ב'. המשנה אומרת בתרומס, פרק י' משנה, מרקט כדרכו וזורק הנשם, ונוהג בתרומה כדרך שהוא נוהג בחולין. אז כתוב שאפשר לרקד את הקמח, זאת אומרת מנפה בורר, ואת מה שנשאר על הנפה, הוא יכול לזרוק את זה כמו בחולין. כך הרמב״ם פוסק ביחוסטומס פרק י' הלוכי, כדרך שמרקדים את הקמח בחולין, כך נוהג הכהן בתרומה, מרקד לאכול ומשליך את המורסה. אמנם שם הברטנור הרמב״ם בפירוש המשנה אמר ריקורקוס על הרמב״ם, אמרה סיריו, ולמעשה זה מדויק בירושלמי בתרומס, ששם הנותר זה לא ראוי לאכילה, על מה שנשאר. כי בדרך כלל מה שראוי לאכילה, זה נכנס לתוך הכלי. מילא מהמשנה כאן אין לנו ראיות. אבל עוד מבואר שם במשנה. המסלט קו או קביים לשיער, הוא ריקט קו או קביים, לא יאבד את השאר, אלא ינתן במקום המוצנע. מסביר הרב, קולט את הסולת כדי לעשות פת נקייה ביותר. ולא בירר מסעה אחת שהיא שיקשה קבין על הקו או קביים, לא ישליך את השאר, שהרי הוא ראוי לאכילה. ובכל זאת, כתוב בירושלמי שם, הירושלמי אומר, אם הדינות בחולין לזרוק, אז גם זה מותר. זה אסור רק אם הוא ריקד יותר מדי. אז אם כן לחורה, יש לנו ראייה לנידון שלנו. פה בדרך כלל שוטפים, כל השנה הוא שוטף, גם אם נשאר מעט, אז מילא גם פה אותו דבר, אם זה נשאר אז מותר. ככה לחורה יש לנו ראיה ממשנה. אבל בירושלמי שואל על המשנה, המשנה אומרת שלא יאבד, והוא ברר יותר מדי ניפה לא לאבד. שואל הירושלמי, יש תוספת, זה גם תירסקרנים באמוי, בתרומה מסלט בחיטים כל כמה שהוא רוצה, ומנקב בירק, ומסיר תעלים הגרועים של הירק, כפי מה שרוצה. אז כתוב כאן מפורש בירושלמי, פה המשנה אומרת שהוא לא יאבד את מה שיותר מדי הוא ניפה, ופה בתוספת כתוב שיכול איך שהוא רוצה. מתרץ הירושלמי, כאן בשני רעבון וכאן בשני סובע. אומר הלומד הגרו בשני סיליו, וכך חזניש בסביץ סימן יודד, שני רעבון מותר לסלט הרבה, למה? כי הוא ימצא גם מי שיוכל את מה שנשאר בנפה, זה לא נקרא עיבוד. בשני סובע שלא יאכלו את מה שנשאר, אסור לסלט יותר מדי. לפי זה, אנחנו לא יכולים ללמוד יותר מהמשנה, כל המשנה זה רק בשני רעבון, זה בגלל שיוכלו את זה. אבל הרש"י מסרליו והר"ם פולדה, הם מסבירים להפך מזה. הם אומרים שני רעבון שאין רגילות לנפות כל כך, כי שני רעבון אוכלים, זה אסור. ושני סוב אשר גילים לנפות יותר מותר. אז אם כן לכו, לפי דבריהם, יש לנו רעיון אצלנו. אצלנו זה כמו שני סוב אשר גילים, רגילים להשאיר ולהדיח, אבל זה לא ראיה. שם היתר, כי הוא מתקן את האוכל, הוא עושה את האוכל לנקי יותר, אז מילא אין בזה הפסד. אבל בלי הסיבה הזאת, זה אסור. נראה עוד מקור ונוכל להביא ראיה. המשנה אומרת בתומס פרק ד' משנה ז', חן חבית של שמן שנשפחה, אין מחייבים אותו להיות יושב ומטפח, אלא נוהג בה כדרך שנוהג בחולין. אומר הרמב״ם בפירוש המשנה, עניינו, שלא נחייב אותו לדגדג בלקיטת השמן, עד שלא יניח שום לחלוכית, אלא ילקט כמו שתהיה מלקט, אילו נשברה שם חבית של שמן של חולין. לא צריך ללקט, אבל משם אין כלל ראיה. שם השמן זה הושלך על הקרקע, צריך להציל שלא ילך לאיבוד. וזה אומרים כדרך שנוהג בחולין. אבל זה לא ראיה שמותר להדיח מה שנשאר בצלחת או בגדרה. בתוספתא בתרומס פרק ח' הלוך י' כתוב, יין של תרומה שנפל על גבי פירות, ידיכם והם מותרות. הרמב"ם פוסק את זה בתרומס פרק ט"ו הלוך י' ד'. שם כתוב, יין של תרומה שנפל על פירות, יכול להדיח את זה. אבל שם הפשטות הכוונה היא כי זה קשה הניקוי להפריד יין מפירות, זה קשה. כך כתוב בתייסרית בעבידיזור עד אפלה מתחז, במדורת ליסוי. אומר, קד שהיה בו שמן של תרומה, ורוצה להכניס בו שמן של חולין, ישחשך הקד במים, ואחרי זה הכניס בו השמן, והוא שמשייר לאיבוד. זאת אומרת, אז הוא אומר פורש ש... הוא משחשך במים, ואחרי זה כבר יכול להכניס את השן, ונשאר לאיבוד. אז שוב, גם שם אותו, זה קשה להפריד, שתו בתוך קד להוציא שמן, זה קשה הפרדה. גם כשהמשנה אומרת בתומס פרק י' משנה ווב, מגורה שפינה ממנה חיטי תרומה, אין מחייבים אותו להיות יושב ומלקט אחת אחת, אלא מכבד כדרכו ונותן לתוכה חולין. כי הליקוט לגמרי שלא יישאר, זה דבר קשה. במשנה חץ כתוב, המערה יין או שמן של תרומה מקד לקד, נוטף שלוש טיפין, וכבר נותן לתוכה חולין. שוב, שמה זה גם, כי זה דבוק להתפנות, זה קשה. אז למעשה, להלוך למעשה, אבל פי שיש לדון, ברור שצריך לתרוח מה שאפשר, דבר ממשי שלא יישאר. להגיד שזה איסור, לא ברור כמו שהזכרנו את הדוגמאות, אבל כתחילה ודאי שיש להיזהר בזה. בשבס, אבל יש בזה איסור בוירר. להפריד בין מה שיש קדוש השביס, יש לו פה דברים שחלק קדוש השביס, אז הוא מוציא את זה, ושם את זה בנעני הקדוש השביס. כמו שאמרנו, מה שנשאר הוא לא מדיח, וחלק אין קדוש השביס. להפריד מה שיש קדוש השביס, מה שאין, יש בזה איסור בוירר. בשבס הוא לא יכול לעשות את זה. שיעורי מאכל שנשארים בין השיניים, אין על זה שום קדושה. שביס, מותר גם לאבד את זה. מאכל של שביס שנמצא חוץ למקרר, ויודעים שזה יופסד בצורה כזאת, אבל הוא לא צריך את זה, אין לו חובה להכניס למקרר. הציווי לאוכלו ולא להפסד, אבל אין חיוב לשמור מהפסד. כך אמר מורי ורבי, רבי יושי, זה רצה בקודש לברוך. כמו כן, מותר לאכול חלק מהפרי, אבל פי שהידי זה יתקלקל יותר מהר החלק השני, זה האכילה. טוב, מותר לחתוך או לנגוס פירות שביעית, גם הסוגי פירות האלה שמטפטף על הארץ כשהוא נוגס או על השולחן. וכיוון שזה כמות מאוד מועטת, אז הוא גם לא צריך לחזר אחריו, כמו שדיברנו קודם. לאכול פירות שביעית אכילה גסה, באופן שהוא כבר קץ במזונו, אסור לאכול, זה לא אוכלו ולא להפסד. כמו אכילה כזאת שביום כיפר הוא פטור מדאורייתא, אכילה גסה, זה נקרא אכילה שלא כדרך, זה נקרא הפסד. לכן אף על פי שפורים מותר לשתות יין של שביס, עד שמשתכר. אבל כל זה זה רק אם הוא נהנה מהיין. אבל אם הוא מכריח את עצמו לשתות יין, ועכשיו הוא לא מצד עצמו כבר שבע מהיין, ואחול הוא מכריח לשתות יין, שלהגיע לשיקוט וכדומה, זה אסור, זה אכילה גסה, זה אסור. כמו שדיברנו, יכול לנפות קמח של שוויז, כמו שזה הדרך. ואם הוא יסטניס, והוא מנפה הרבה, אז הוא צריך כן לשמור, מה שנמצא בנקה, צריך לשמור על זה. פירות שביעית, שבלו טעם של פירות שישית שהם טבל, אז צריך לאסר ממקום אחר, ולא לאסר מהפרי עצמו, בגלל שזה פרי שביעית, הוא מפסיד בזה. רק אם אין לו אופן אחר לאסר, אז אין ברירה, אז הוא יכול לאסר מיני ובי. אבל בשחלק התומת ומעשות, זה ילך לאיבוד וזה יהיה הפסד. כי אם הוא לא יאסר את זה בכלל, אז בכלל לא יאכלו את זה. אז מילא מותר לו לאסר, בגלל שזה צורך של אכיל. ומותר גם כן דברים שמאוסרי, שקנו אותם בהכשר, אבל הדרך שלו שהוא מאסר בבית, אז גם יהיה מותר באופן כזה. פופקורן מגרעיני תירס של שוויס, אז מותר מגרעיני תירס להעמיד לעשות פופקורן, אבל פי שזה יורד בברוכה, ככה הגרעינים זה ביור פרי אדומו, פופקורן, ויורד הברוכה, לפי הרבה שיטות זה יורד לברכס שעקול, גם לפי השיטות האלה, אבל זה בשביעית אין איסור, לא משנה שזה יורד, זה הדרך, אם זה הדרך, אז זה לא נקרא הפסד, בפרט שכיום מגדלים גרעינים מיוחדים לדבר הזה. לערב פירות שביעית עם דבר מר ובתרופה, זה נקרא הפסד של פירות שביעית, כי הוא עושה את זה, עכשיו הוא יאכל, אכל כדרך אכילה, ועכשיו הוא אוכל את זה שלא כדרך אכילה, דבר מר, כמו שהרמב"ם אומר, בילחוס מאסור, מאכולס אסורס, פרק י' הלוך אביו, זה נחשב לשלו כדרך אכילה, וגם אם הוא עושה, הוא עושה את זה בדבר שלא בגדר לא דרך אכילה, אלא רק בגדר לאכול על ידי עדך, גם זה אסור, זה נקרא הפסד. הראיה, דבר שדרכו לאכול חי, לא אוכלים את זה מבושה. אמנם בתרס אורץ, מרם גלירס אומר שהפסד הזה זה רק הפסד מדרבונון. זה לא הפסד דורייס, זה רק הפסד מדרבון. הרמב"ם אומר פרקי הלוכי, פירות המיוחדים למאכל האדם, אין מאכילים אותו לבהמה, לחיה ולעופות. הלכה הבהמה מעיליה, לתחת התאנה ואכלה, אין מחייבים אותה להחזירה, שנאמר לבהמתך, לחי אשר בארצך, תהיה כל תבואסו לך. כפי שהרדב"ז מביא, שהמקור של הרמב"ם תוספת פרקי. המקור, בתוספת לומדים את זה מפסוק. לבהמתך, לחי אשר בארצך, תהיה כל תבואסו לך. כלומר, אם לולא הפסוק היינו אומרים, שכיוון שזה באמתוי, הוא חייב לשומרה. חדש הפוסוק שלא צריך לשמור. זאת אומרת, אם הבהמה הולכת ואוכלת מייחל אודום, הוא לא צריך להחזיר אותה. אומר החזניש, שכל זה, אם זה מחובר, אבל אם זה תלוש, שפה כבר הוא זכה בזה, פה ודאי אומר החזניש, שצריכים למנוע מבהמה. זה, וזה בכלל האיסור אומר שלהכיל מאכל אודום לבהמה, זה הפסד. אומר כמו שמאכל שלו הוא לא ייתן שבהמה תאכל, אותו דבר גם כאן. איקר הדובו, למה זה אסור? אבל פי שיכול, אפשר להשתמש גם דבר שראוי לאכילה לכל צורכיו, שמן, שראוי לאכילה, הוא יכול להשתמש בזה להדלקת הנר. אז למה הוא לא יכול להשתמש במאכל אדם שבהמה תאכל? התשובה היא, כי בהמה זה נקרא שהוא מוריד את הערך, אם נותן לבהמה. אבל דברים שעומדים גם לדברים, זה לא הורדה מהערך. ולכן מבואר בתשובת שבט הלוי, בחלק ת' סימן ר' מ"א, שקופים שאוכלים מאכלי אדם, מותר לתת, גם של שביס מותר לתת להם. כי זה לא נקרא, הורדתי מהערך. זה כמו שאפשר להשתמש לכל צרכיו, גם במידה דאכיל לגם מותר. חזניש כתוב רק, לא רק שלא מחייבים אותו להחזירה מהבהמה אוכלת, אלא אסור להחזירו מהחזניש. כי זה הנטשתו, זה בכלל הנטשתו שהבהמה תאכל, אבל בזה מייחל עודו. כמובן, מייחל בהמה, יש על זה גם קדושת שביעית, גם דבר שרק מאכל בהמה, יש אז קדושה שביס. כמו שכתוב ברמב"ם, פרקי הלוך י"א, קוצים ודרדרים הרכים, יש להם שביס. אבל כתוב דווקא הרכים, בגלל שאם זה קשים, אז רק בהמות מסוימות אוכלים אותם, רק גמלים אוכלים בקשה. אז זה צריך להיות שיהיה במקום בהמות. אז תלוי, רכים שראוי לכל הבהמות, אז תמיד רכים יש קדושה שביס. אם זה לא ראוי לכל הבהמות, צריך להיות דווקא שהבהמה שמה נמצאת באופן כזה. פירות של מאכל בהמה, אסור להאכיל אותם לאדם. כך כתוב בירא עם קוף נון חץ, סמא קוף נון זיים, וכך פוסק החזניש, סימן י' ד' סיפקון י'. יש לעיין מה הדין פירות של מאכל אדם, ורק הם נפסדו וראויים לבהמה. האם זה מותר כן לבהמה, לאדם לאכול? אולי זה מותר לאדם לאכול, כיוון שזה לכתחיל כבר היה מאכל אדם, ונמנעים מלאכול את זה, מחשש תולעים, הוא לא אוכל את זה. אז תלוי, אם זה תרחה גדולה באמת להוציא את התולעים, אז זה כבר נקרא כמו מאכל בהמה. אפשר לאכול, לתת את זה לבהמה. אבל אם זה לא תרחה גדולה, נכון עכשיו כמות שהוא לא יכול לאכול את זה, אבל כשהוא ינקה את זה, יברור את זה מהתולעים, אז מילא, זה נקרא מייחל עודו. אבל פרי של שביעית, שהתבשל בסופק טרייפה נניח, זה מותר לתת לבהמה, אבל פי שכל האיסור אצלו זה מסופק, מה זה משנה, אבל זה אסור באכילה, פרט שסופק טרייפה דאורייתא, שביעית רק דרבנן. עוטפי פירות שביעית, זה דבר שמאוד שכיח, שיש עודפים, ובדרך כלל הם זורקים את זה לים את העודפים. האם במקום לזרוק לים, האם אפשר לתת את זה לבהמה? אז כתוב בשבט הלוי, כתוב שאסור לתת זירויים לאדם. באידך גיסא, במשנה סגריש כתוב, שמותר לגרום להם את ההפסד הזה מאכילת אדם. סבון אין לעשות אותו מפירות שביעית, שמערבים בסבונות, מיני אכילה, כמו שכתוב ברמב"ם פרק י"א הלכה ג', אין מפתמים את השמן, מפני שמוציאו מכלל מאכל, ועושהו שמן המשחה. אבל פי זה לצורך, אבל הוא עושה את זה משמן אכילה, שמן המשחה. כתוב ברמב"ם שמיטה ויואיל פרקי הלכה ו', ולא יפתם את השמן. מה הדין אם עשו? וזו שאלה שכיחה מאוד, צריכים לנהוג בזה קדושה שביס. אבל אין בזה איסור בסבון הזה כבר להכניס למרחץ. כי מסתום האיסור להכניס למרחץ, מה שדיברנו, לסוך, זה כשזה בפני עצמה, אבל לא כשזה בתערובת. פסמים של שביעית, מותר למלול את זה להריח בהם. אבל כשהוא מולל, אז זה יורד קצת מהפסמים, אבל זה הדרך, מילא כיוון שזה הדרך, מילא זה מותר. בשנה הזאת הבאה לנו לטובה, אנחנו נכנסים לקבלה סתירה מחדש. כמו שהתירה אומרת בפרשה, ויצב מוישה אויסם נמור, מקץ שבע שונים במויס שנת השמיטה, בחג הסוכויס, בבוי כל ישראל לרויס את פני השם אלויקחו, במוקם אשר יבחר, תיקרו את התירה הזויס, לעיני כל ישראל בויזנה. כלומר, מכוונו כפי רוב הראשונים, ביום טוב הראשון של סוכס, אז מתאספים כל ישראל במקדוש, ושם הם קוראים את, המלך קורא את הפרשה, מלך קורא ממשנה תוירו. אבל התירה תולה את זה בשביס, מקץ שבע שונים במויית שנס השמיטה, תלוי בשביס. מה הקשר של שביס, בפרט, כמו שכתוב בפוסקים, שבזמן הזה ששמיטה דרבנן, אז גם אלו שסברו שנוהג אקל, זה רק דרבנן, ולפי דעת רבים, בכללם החזניש, זה בכלל לא נוהג. זאת אומרת, המצווה עשה הקל, זה מצווה שתלויה בשביס. מה הקשר בין שני המצוות? כתוב בספר הבתים, לאחד הראשונים במצווה קוף בבית, הוא כותב כך, בשנה השמינית, כי נתחדש להם זמן, וכאילו ניתנה הארץ עתה, דכל שנס השמיטה ולהשם. לפיכך, ביום חג הסוכס שהוא זמן שמחה, קורא להם התוירו כאילו נתחדש להם זמן לסינס התויר. ביור הדברים, שנה שמינית זה לא ממילא שהשדה חוזרת בשנה השמינית, זה נתינה מחדש. כשחזן אומרים בפרקי אובס שהגולוס בא על אבון שמיטה, זה לא בגדר עונש, אלא אין סיבה לתת, אין סיבה להחזיר, ממילא גולים מזה. זה לא תנאי בתחילת קנייני הארץ, אלא זה הלכה ששוויס מפקיע, כמו שעבד עברי יוצא ביובל, ובשוויס, כך הארץ יוצאת לה חופשי בשנה השביעית, היא חוזרת לבעליה, לריבנו של עולם היא חוזרת. אז צריך נתינה מחדש. כמו שידוע, אור החיים הקדוש אומר, ששישת ימים של אחרי השבת, זה בא מכוח השבת. הוא לא מתכוון שכתחילה הקדוש ברוך הוא נתן לשישה ימים, אלא זה הבריאה, הבריאה היא קיימת, שבת הבריאה חוזרת לקדוש ברוך הוא, וצריך התחדשות חדשה. הידי שמירת שבת מתעורר את רצון, והקדוש ברוך הוא בורא את העולם מחדש. לכן שבת בזמן מנחה זה נקרא עת רצון, כי אז הרצון של הקדוש ברוך הוא לברוא בריאה מחודשת. כלומר שנה שמינית זה נתינה מחודשת של ארץ ישראל. וארץ ישראל הרי תלויה בקבול הסתירה, כמו שהלשון של ספר הבתים, שהוא אומר שם, כאשר תתבונן תראה שהיה קורא להם משהו כלל התוירו, שהוא כלל התורה ותכליתה והעניינים המזרזים לחזק ידיהם בדעת האמת. כלומר שנה שמינית זה התחדשות של מתן תוירו, כשהמלך קורא משנה תוירו. לכן צריך את זה גם באקל, הנושים, נושים וטף. זה היה מים מתן תוירו בסיני, שכל ישראל היו שם. ולכן זה קריאה של משנה תוירו. כי משנה תוירו שמשה רבינו אמר לישראל, זה היה בחינה של נתינת התורה. פי המדבר של משה רבינו זה היה מפי הגבורה, אומרים חז"ל. כי זה דור שנכנסים לארץ ישראל, שעומדים לרשת יותר ישראל, ניתנה התורה מחדש. כך גם רואים ברמב״ם. הרמב״ם לא שנה רמפר ג' מחגיגה, שצריכים על מצווה סקל. שצריכים לשמוע קריאה באימו ואירו וגילה ברעדה, כמו שניתנו מסיני. וזה כאילו נצטווה אתה ומפי הגבורה, ושליח להשמיע דברי האלוהיקים. זה כנראה הסיבה שמשה רבינו המתין להשמיע את המצווה הזאת בסוף משנה תוירו. אחרי שהשלים את המתן תורה שלו באמירת משנה תוירו, התחדש המצווה הזאת שזה יהיה בכל שנה השמינית. אז יוצא שבעצם זה נתינה מחדש עכשיו בשנה השמינית, נתינה מחדש של ארץ ישראל. והנתינה מחדש הזה מתחדש מתן תוירו חדש. וזה אז מובן הסיבה שזה דווקא על ידי מלך, המלך הוא קורא. כמו שרבינו מתי שהתמנה על כלל ישראל, היה לו הרי שני דינים. דין אחד בתור מנהיג ישראל שכלל את מסירת התורה, ודין של מלך, כמו שכתוב בראשונים, שמשה רבינו, בכוח הסוגיה בזבוכים, שמשה רבינו היה מלך, כמו שהפסוק אומר, והיא בישון מלך, ביסאסף ראשי עם, זה על משה רבינו. מסירת התורה של משה רבינו לדור שנכנסים לארץ ישראל, זה לא היה כמו מסיר הסתירו עד עכשיו, קודם. דור המדבור הם היו השורשים של משה רבינו, כמו שהנביא אומר, העם אשר ברגלי. אז לכן הם נקראים דור דרה, כמו משה רבינו שהיה בחינה של דת. אז המסיר הסתירו זה בגלל שהוא המנהיג והוא השורש של הנשומה שלהם. זה את הדור שהיו במדבור, זה היה מתן תורה. הדור שנכנסים לארץ ישראל, זה היה מבחינה אחרת לגמרי, הם לא היו כלל רחוקים מהבחינה של משה רבינו. מה שנאמר להם זה מדין מלך. אז מילא יוצא שהנסין הסתירה שמשנה תורה של משה רבינו זה מדין מלך. לכן הקריאס התוירו של פרשס אקל זה מדין מלך. כלומר מלך זה לא רק להנהגת המדינה לכבוש הארץ, אלא כוח מסיר הסתירו. לכן הרמב״ם אומר פרגים מלוכים מלוך ה', המלך אסור לשתות דרך שכרות, שלמר אל למלוכים שסויין, אלא יהיה עוסק בתורה ובצורכי ישראל ביום ובלילה שנמר והייתה עמו, וקורו בו כל ימי חיוב. מה החיוב של מלך בלימוד תורה יותר מכל אחד? כיוון שמלך יש לו את הכוח של מסירת התורה, לכן יש לו שני ספרי תורה, אחד ככל ישראל והשני מצד מלך מצד מסירת התורה. ולכן קוראים פרשת סקל בסוכס, שזה זמן שמחה, כי מתן תורה מחדש זה דבר חדש, זה כתינוק שנולד, פוסקו זו עמוסום, אין שמחה יותר גדולה מזו, לכן זה נבחר בזמן שמחה. אבל פי שהיום לא נוהג, אין לנו את מצווה סקל, אבל ודאי בפנימיות העולמות יש התחדשות של מתן תורה. אנחנו צריכים לנצל את הזמן של שונו שמיניס, כי שונו שמיניס, אם אנחנו מקיימים את כל החלקים קודם, מעמידים את עצמנו, בראש השונה, יום כיפר, סוכס, אנחנו יכולים להיות ראויים לקבול הסתירה. והנקודה היא עוד יותר מזה. כשהתירה אומרת, בבואי כל ישראל לראו את פני השם אלוהיכו במקום אשר יבחר, תקרא את התירה, זאת נגד כל ישראל באוזניהם. זאת אומרת, עיקר מצווה סאקל, זה היה במקדוש מצווה סאקל. האם זה מעיקר עצם המצווה במקדש, או זה רק מקום של אסיפה של כלל ישראל? כבר עמדו בזה. במשנה, המשנה אומרת בסויטו, אחרי הקריאת התורה של האקל, המלך מברך שמונה ברוכס, אחת על התורה לאחריה, כמו כל קריאה בציבור, ועוד שבע ברוכס, כמו שכהן גודל מברך, אחר קריאה במקדוש ביום הכיפור. רק חלוקים בברכה אחת, שביום הכיפור הוא מסיים סליחה, ובאקל הוא מסיים עניין של מועד. אבל יש ברכה לחוד על המקדוש, וברכה לחוד על עבוד הסקויאני. ביום כיפר זה מובן, אחרי העבודה המיוחד שכהן גודל, זה מובן. אבל באקל, רק מקום שמקיימים את המצווה, אין בזה שום עבודו. למה תקנו ברכה מיוחדת על זה באקל? מה הקשר באקל לעבוד הסקויאנים? בהכרח שיש לזה שייכס של אקל המקדוש. למה? פרשה סתומית כפול בתוירו. זאת אומרת, זה פעמיים בתוירו פרשה סתום. בפרשה סתצווה, אחרי הציווי של שבע סימי המילואים, ופרשה ספינחוס, בפרשה עמוסופת. הבדל אחד יש בין שני הפרשיות. בפרשה ספינחוס יש הקדמה קורבוני לחמי לאישי. בפרשה צצווה כתוב לשוכני בסויחוי. כלומר יש שני הלכות, שני דינים בקורבן התומים. לחמי לאישי ולשוכני בסויחוי. כידוע שבמקדוש יש שני חלקים. חלק של הקורבנות וחלק של מקום השראת השכינה. שנתחדש על ידי ינקב הובינו, שקרוי בייס, כמו שהגמור בצוחין דף פיחית. בייס זה תשבו כן תודורו, מדירו איש ואישתוי. בייסוי זו אישתו, אומרת הגמור. כביוכל, זה מקום המקדוש, זה מקום מיוחד, לייחוד של הקדוש ברוך הוא וישראל. וזה הקורבן התומיד. תכלית של קורבן התומיד, יש לו שתי בחינות. האחד זה קורבן ילך מלאישי, כמו קורבן מוסף, שכתוב וקידשת כי אסלחם אלויקך ומקריב. החלק השני של תומיד, זה יוצר את הייחוד העליון של הקדוש ברוך הוא וישראל. כל העניין של כבש, זה מילה שמורה על הייחוד. וזה שני הפרשיות. פינחו זה קורבן ילך מלאישי מצד הקרובי. תפרשה תצווה לשוכני בצויחום, זה החלק של הייחוד העליון, שמתעורר במקום של בייס השם. זה מה שהרמב"ן ואבן עזרא אומרים, שכינה במקדוש צוירך גבויה, כי השכינה במקדוש זה לצורך התייחדות, ייחוד עם כלל ישראל. כמו שיש שני חלקים בקורבן אטומית, חלק של מדין הקרבת קורבן לחמי לאישי, וחלק מצד המקדוש, הייחוד של הקדוש ברוך עם ישראל לשוכני בסויר, ככה זה בתפילה שבמוקם תמידים תקנו. לפני התפילה אנחנו אומרים פרשה סתומיד של פרשה ספינחוס, ואחרי זה אומרים כאילו הקרבתי קורבן אטומית, זה החלק לפני התפילה. התפילה עצמה זה במוקם תמידים, זה החלק של האיחוד של הקדוש ברוך הוא וישראל לשוכני בתוך. בזה שאדם מבקש את הצרכים מהקדוש ברוך הוא, בזה הוא משלים את כל בניין המלכות. זה כל ברוכס 18. ועיקר ברכס 18 זה הברוכס של איסים שולוים, שאז מזווקים ביניהם, אז החלק שנמשך, החלק של האיחוד, כקורבן אטומי. וזה מצווה סקל. מצווה סקל שייך לבחינה של המקדוש, כמו שהרמב״ם אומר, שהאקל זה הסיפס כל ישראל, זה בחינה של כנסת ישראל. הביאו את הטף, זה להשלים את קומת כנסת ישראל. שכר למביאים שמשלימים ככה את המלכות, והידי זה נעשה ייחוד העליון, כמו שאמרנו קודם, כמו מתנותר. מוקים לעשות ליצור ייחוד, אקל זה יוצר את הייחוד, זה המקדוש, שם הקרובים מאורים זה בזה. לכן אחרי שסיימו את המצווה של אקל, הם מברכים על אבוידס הקויאנים, כי הקויאנים משלמים הידי התמידים את המוקם האיחוד, והברוכה שתמיד ימשיכו האיחוד הידי אבוינו, הידי העבודה. מה שהכוהנים עושים הידי אבוידו של התמידים, זה נעשה הידי המלך שקורא בתורה הידי אסיפת כל ישראל. כלומר יוצר לנו ככה, זה התחדשות של מתן תוירו, זה לא רק סתם התחדשות של מתן תוירו, אלא הפירוש הוא, זה התחדשות של מתן תוירו, שיוצר את החלק הזה של האיחוד עם הקדוש ברוך הוא. וזה האפשרות אך ורק אתה, בשונו השמיניס, בתחילת שונו השמיניס, הגענו לגמר שנס השמיטה, תחיל שונה ראשונה, זה בחינה כמו מוציא שבס, שווי עובדו נפש, שביעית הרי זה היה בדרגה גבוהה מאוד, דרגה שההבדלה בינו לבין שבס, נאמרו בזה דברים עמוקים לחלק בין שביס לשבס, זה הדרגה הגבוהה, זה ווי עובדו נפש, אבל אם הוא העמיד את השביס כהלכוסו במייסה, במחשובה, בפרט בחלק האמונה, אז כל השש שנים שבאים אחריהם, זה מושפע משנס השביס. כי התורה הרי כותבת, את השש שנים תזרו סדרו שש שנים, ואחרי זה בשון השביס, ושוב שש שנים. שש שנים הראשונים זה הכנה לשביס, האמונה של שש שנים. מזה מושפע בשביס, לשש שנים שבא אחרי זה, כמו שכתוב, ושוף סורת שבס להשם, שש שנים תזרה סודכו. כמה שאנחנו מעמידים את עצמנו בחלק של האמונה, כמה בשנס השביס, ככה זה ממשיך הלאה, בפרט את השבתות, כי שביעית ושבס זה בני ביקת חדה, כמו שרש אומר בתחילת פרשס בהר, מאתר הסקויאנים, ושוף סורת שבס להשם. שבי זה הסוד שימי אוילום, כמו שהאבן עזרה והרמב"ן אומרים. איך אנחנו ממשיכים את כוח של שנס השמיטה? נתן הקדוש ברוך הוא בחסדו את המצווה של אקל, להמשיך את הכוח של שנס השמיטה מקץ שנס השמיטה עתיר אומר. זה כבר סוכס בשנה השמינית, אבל זה המשך לשביס, המשך לתוצאה של הדרגה של שביס. כמה שנעמיד את עצמנו בשנה השמינית, להקפיד בקיום ההלכה של פירות שביעית בקדושתם, שאר פרטי ההלכה של ביור שביס, כפי פרטיה, אנחנו ממשיכים בזה את החלק של שנס השביס, ומשפיעים בזה מכוח זה את כל השנים שאחרי זה. ביותר, זה מקבל דין של כניסה לבריס, כמו שכתוב במחילתה בישראל פרשה ג', ואי כך ספר הבריס ואי קרו באוזני אום. אומר המחילתה, אבל לא שמענו מאיכן קרה באוזניהם. רבי יויסי אומר כך וכו'. רבי שמואל אומר, בתחילה סעניין מה הוא אומר, ושוב סורץ שבס להשם, ששון עם תזרה סודכו, שמיטים ויובלות, ברכים, ברכות וכללות. בסוף העניין מה הוא אומר, אלו החוקים והמשפוטים והתוירוס. אמרו, מקבלים אנו עלינו כיוון שראו שקיבלו עליהם, כיוון שראה מוישה רבינו שקיבלו עליהם, נטל אדם וזרק על העם, שנאמר ויקח מוישה את האדם ויזרוק על העם. אומר להם, איש רבינו אמר להם, הרי אתם קשורים, ענובים, דפוסים, מחר בואו וקיבלו עליכם המצוות כולה. אומר הרב מבריס על התוירו, שבמחילת רואים שיש שני חלקים. יש חלק של כניסה לבריס, ואחרי זה מים עד הר סיני. בהתחלה נכנסו לבריס ונעשו קשורים. יום של אחרי זה הקבול הסתירי. אבל איזה כניסה לבריס? אז כתוב מיצו השמיטים ויואב לו, זה היה הכניסה לבריס. למה שלמחרת קיבלו את כל המצוות בהר סיני. שמיטה ויואבל זה היה הרי נייסה ונשמע, כמו שחזל דורשים על הפסוק בורכו השם מלוכוב, גיבוי רי כוח אוי סי דבורוי, לשמויע בכל דבורוי. זה היה הרי הנייסה ונשמע, זה מתייחס לשוויס. לשמויע בכל דבורוי זה כבר כולל את ההמשך, את החלק של מצווס אקל, כמו שאמרנו שזה ממצע בין שנס השוויס, לבין השנים שלכם. זה ייתכן מאוד שגם מצווס אקל, גם זה כלול בחלק של הבריס. אז כפי שאמרנו, בידינו להמשיך את כל זה, להמשיך את החלק של כוח השוויס, בפרט מה שיהיה מצוי ביותר האכילת פירות שביעית, כמו שכותב האלשיך, לשון האלשיך, על פירות שביעית, עליהם רוח הקדושה מעולם עליון, היא מגדלת את פירותיה, ומרוח קדושה זו ניתבו. לכן אומר האלשך, פירות שביעית לכל ישראל, כי לכל ישראל יש חלק בקדושת העולם העליון ששע בסורת. יוצא כשאוכלים פירות שביעית, וממשיך עליו בזה את הקדושה של זמן שביעית. כדוגמס, כמו שהגרו אומר בדרס אליהו בבראשית, שאכילה בשבת זה אכילה כאכילס מזבח שזה קוידש, זה כמו אכילס קורבונס, מעין זה זה החלק של פירוס שוויס. כפי שחזל אומרים, מוצוי שוויס בן דוד בו, כמו במגיל י"ז עמוד ב', סיין צדיק זיין עמוד א'. עיקר העיכוב של ביאס משיח, כידוע, כמו שחובץ חיים כותב בכמה מקומות, זה העניין של סינס חינום בין אודם לחברו. ועל זה הרי חורב בסמיגדו, שמו שהגמו עומד ביום מדפתת עמוד ב', מקדשני חורב, בעיקר על העניין של סינס חינום, מנודם לחברו, למחפר עד שירצה סחברו. אז ודאי שזמן השוויס, בשביל להכשיר אותו, מוצוי שוויס, להכשיר אותו שיהיה בן דוד בא, צריך הכוונה היא על החלק שבנודם לחברו, כמובן לא מתכוון על אחרים, כל מה שאנחנו מדברים, אני מתכוון לעצמי בלבד. כשהתורה אומרת בפרשת כי תצא, כי ינוצו אנשים יחדיו איש ואוכיו. מה שייך לריב יחדיו? אחרי זה מובן בהמשך, כי יש ואחים יחדיו. אבל מה זה כי ינוצו אנשים יחדיו? אומר האלשך, כל עוד שלא ייכנס עוד אחר זולתם, אף על פי שיש ביניהם חילוקי דעות, מסתיים העניין ביחדו. אבל אם יתערב עוד אחד לעזור לצד זה, ואחר לצד שני, מתגלה הריב יותר ויותר. והוא וקורבו אשס האחד להציל את אישו. כי סיפר לאשתו שפלוני עשה לו כך וכך, ותה לך אישו ותספר לאשת החבר, ועד מהרה מספרים הלאה. כלומר, כשמריבים יחד, כשיש מריבה, אם הם רק מריבים יחדוב, או אם מריבים רק שניהם, בסוף זה יהיה יחדוב. זה התורה אומרת, כי יהיה ישבו אחים יחדוב. כל הנושא זה כשמתערבים בריב של אחרים, לתת להם לריב, כשיש ריב של שכנים, כשיש ריב של אחים בירושה, וכל, כי יוצא בזה בפרט ובכלל, לא להתערב, מה לך ולהתערב בריב? כמו שהתורה כותבת בפרשת משפטים, כי יריבו אנשים ונוקפו אישו. אומר החפץ חיים, זה הדרך. אישה מתערבת לכבוד בעלה, באה אשת השני כבר באה לצעוק. כפי שהרמב״ם כותב במוירה, אומר הרמב״ם, שהסיבה שפסקה נבואה בבית שני, כי התגברה קליפת השנאה ששורשה מאהבת הניצחון, אומר הרמב״ם. ממשיך הרמב״ם, בבית ראשון היו אוהבים זה את זה. כשיש אהבת האמת, כשמחפשים את האמת, יש אשרואס השכינה, והאדם יש לו השגה. אבל אם יש אהבת הניצחון, זה גורם שהוסר מדרך האמס למען הניצחון, אומר הרמב״ם. ואומר הרמב״ם, אם היו עוזבים את אהבת הניצחון, אז היו רואים ששניהם, שניים שמתווכחים, בעצם הם מתכוונים לדבר אחד. כמו שהמדרש אומר, משל, אם אומר לאמר לאדם אמר לשני בניו, שיעירו אותו בשעה פלונית, ועכשיו הם רבים שניהם, הוא רוצה להעיר את אביו, והוא רוצה. שניהם מתכוונים לכבוד האבא, כל אחד רוצה לאותו מטרה. כמו בית שם היו בסילל, ששניהם היה להם לרצון המלך, מתוך אבא סאמס, זה כי נוצו אנושים יחדוב. מחלוקת גם כשיצר להיות יחדוב בגבול האנושי. אם לא, זה נקרא דרך הגויים, כמו שהיה עם אבי מלך, שם כתוב, והיחס הוא שניהם. זה לא היה יחדוב, זה היה שניהם. היסוד הוא לא להתבונן לאהבת הניצחון, אלא תמיד להתבונן, כמו שהרמב"ם אומר, לאהבת האמת. ברור שיקרם של דברים שאדם לא ירמה את עצמו. זה מה שאדם מרמה את עצמו. כל שכן לא לרמות אחרים בדבר שהוא מרמה את עצמו. כמו שכתוב בסוף פרשת כי תצא, זוכר שעושה לך המולק. אומר רש"י, אומרים חז"ל, אם שיקרת במידות ומשקלות, הווה דואג מגירוי האויב של עמלק. מי שמענה במידות ומשקלות, הוא נראה כאדם חסיד. הוא אומר, אני לא עושה בעומד, אני רוצה לדייק במידות ומשקלות, לא להפסיד. זה עמלק. עמלק בא מאיסוף, שנאמר עליו, שוב בורוסי בוילומי. כל המציאות של איסוף זה שוב, מה שהצליח לרמות, כביכול, את יצחוק הובינו. מראה את עצמו, עם האמת הוא עושה את החלק של השקר. המלך הוא בא במתמונים, הוא דרכו לבוא כמו אח אוהב, כמו שהגמור מדו בסרה, חמור משקלות יותר מגילוי הרייס, כי משקלות הוא מעמיד, הוא בונה ומעמיד באופן כזה, אבל הוא לא מתכוון לדבר הזה. זה החלק, שוב כמו שאמרתי, כוונתי רק לעצמי, לשום אחר לא, לא ליוחיד ולא ליותר מזה, רק לעצמי, דבר שצריכים להתחזק בחלק של בן אודם לחברו. במוצאי שנס השמיטה, אנחנו כמו שהזכרנו, שהצטבנו במצווה סקל, אנושים אנושים וטוף, וגרחו אשר בשעריכו למען ישמו ולמען ילמדו, ואירו אס השם, אלוהיקים ושומרו לסויס, לתוירו הזויס. אז אנחנו מבקשים, כלל ישראל מבקשים, כמו שחזל הקדושים אומרים, שהקדוש ברוך הוא שומר תורוסו. מבקשים שהקדוש ברוך הוא יקיים מצווה סאקל, שבאמת יוכלו להתקבץ, שישר, אין האנושים, אנושים וטו, כפי מה שבנוסינו רבים בשנה האחרונה, למעלה מ30,000 איש חלו במחלה הקשה, וכן מחלות שונות שלא הכירו פעם בריבוי, זה השנס השמיטה, אבל יחד עם זה, רחמון ליצלן, חלו במחלה, מבקשים מהקדוש ברוך הוא לבטל את הדבר הזה, כמה וכמה שבניהם, בנותיהם, יצאו לתרבוסרו בשנה זו, מבקשים מהקדוש ברוך הוא להחזיר אותם חזרה, לקבץ, זורות מארבע כנפי סורץ, הם בזורים בארבע כנפי סורץ, בתכלית כמו שכתוב באקל למען ישמדו ולמען ילמדו לאירו אס השם, שנזכה לראות בגילוי של כבוד מלכותו יתברך, כמו שהזכרנו שהנידוחים ישובו, כי אבל פי ששנס השמיניס, אומר אחסם ספר בדרשותיו, אין יצור יכול לשלוט בו, כמו שהגמור עומד ביומד אף חוף, ש הסוטן זה גימטריה שין סמר דלת, שין סמר דלת ימים הוא יכול לשלוט, ולא ביום קיפר שהוא יום שין סמר חי. שמיטה אומר אחסם ספר סקוסי יוגן עולינו, שהסוטן זה גימטריה, שמיטה זה גימטריה, הסוטן לאורות ששנס, השמיטה זה קוידש, ואין לסוטן שליטה. אבל מכל מקום בשנס השמיטה הזאת, כוח השטן התגבר, יש להסביר את הדברים, שזה לא סתירה לחסם ספר, לא המקום כאן, ורבים יצאו במניסינו רבים מן הקוידש, יצאו לחולין, ושהקשבורך הוא יחזיר אותם לקוידש, יחזיר אותם לקוידש הקודושים, לימוד התוירו ושמיר הסמיצווס, ובזכות שאנחנו נתחזק עוד ועוד בחלק של השמיטה שדיברנו, פרוס השמיטה, נזכה לגאולס ישראל, כמו שהגמור שבס למד ג' באבון השמטת שמיטים ויובלות גלות בעל העולם, מידה טויבו זה מרובו, שבשמירה, בחלק של השמירה, זוכים לחלק של לגאולס ישראל, כמו שחזל אומרים, אלמולה שוימו ישראל שתי שבוסס או יוניגולים, שני שבוסס זה שבס ושמיטה, כמו שמבואר בגדולי האחרונים, שני שבוס זה שמיטה עצמה שכתוב בו, פעמיים תשמתנו שומו את פעמיים, שנזכה בעזר השם, לגאולס ישראל, לבינם בספחירו, ונזכה לשנה טובה מתוקה, שנת ברוכה עד בלידי, שנת גאולו וישועו, בבוא לציון גואל במהרה בימינו.
האזנתם לדרשת שבת תשובה מפי הגאון הגדול רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות.